עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה והיום, בהמשך לפוסט שהעליתי בפייסבוק, מה עושה מי שלא אוהב מים? האם השקעות מוגזים נחשבים לנוזלים? יהיה איתנו אלקנה, בן ישר, חקלאי, שמדבר איתנו על מנגו. בפינת המיתוסים, האם ייתכן שספורט מעלה במשקל במקום להוריד? נשמע על מחקר שבדק האם זה שאנחנו מדלגים על ארוחת בוקר, זה מעלה את הסיכון לסוכרת, או אולי ההפך במקרה. ובפינת טוב לדעת, למה תמיד אחרי ארוחת צהריים רוצים משהו מתוק, יהיה לנו גם קצת פתרונות, ומתכון לעוגיות מקמח שקדים ותמרים משני רכיבים בלבד. עוד מתכון של שולי מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-055-2-103-103. אפשר גם לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70-054 70-103-70. אפשר לצפות בשידור, לסמן לייק ולשתף בפייסבוק של הרדיו, גם שם לשלוח שאלות. הפקה, מאירה פרץ, אחראי על השידור, סתיו קורנס, עורכת הדיגיטל, מיכל קדוש, ואחראי על השידור בפייסבוק, אליעזר בן יהודה. אוקיי, אז חם מאוד עכשיו, אנחנו שמים לב, ואני שמעתי את המיתוס הזה שצריך 10 כוסות מים ליום. האם זה נכון, ומה עושה מי שלא אוהב מים, מה עוד נחשב לנוזלים? אז קודם כל אני רוצה להתחיל מאיזשהו טיפ קטן, אני בטוחה ששמתם לב באופן אינטואיטיבי, אבל כדאי קצת להגדיל את המודעות לזה. ארוחה חמה לא טובה לנו עכשיו. ארוחה חמה וגדולה גורמת לגוף להשקיע המון אנרגיה בעיכול, וזה גורם לעלייה נוספת בחום הגוף הפנימי שלנו, להזעה ולסיכון אובדן נוזלים. כדאי ארוחה קלה, אם אפשר קרה. אתם יודעים מה? לא כולה קרה, אבל נגיד לוקחים חזה אוף או דג, לא צריך ליד זה מלא מאכלים חמים. עדיף סלט קר ופחות דברים בתנור. עכשיו, האם באמת צריך 10 כוסות מים ביום? זה מיתוס די מיותר, ואני חייבת להגיד לכם שאני מכירה אנשים שאמרו להם שהם צריכים 10 כוסות מים ליום, אז הם עמדו בבוקר, קמו בשבע בבוקר, עד שהשבע וחצי סיימו את 10 כוסות מים ליום. האם זה נכון התנהגות כזאת? ברור לכם שלא, זה כמו שתיסעו לחול לחודש, ואתם יודעים שכמות המים שצמח צריך לחודש זה נניח דלי, אז תשימו על הצמח דלי מים עכשיו, וחודש לא תיתנו לו מים, שתחזרו האם הצמח יחיה או לא, לא ברור שלא. אז אנחנו צריכים לפזר את הנוזלים במשך היום. יש כאלה שעשר כוסות יספיקו להם, ויש כאלה שעשר זה אפילו לא חצי, או אפילו לא שליש ממה שהם צריכים, בעיקר אנשים שנמצאים בחוץ הרבה, הרבה בחוץ, הרבה בשמש, הרבה מזיעים, ואתם יודעים מה, גם לא צריך לעשות ספורט, מספיק לעמוד בשמש. כבר מאבדים היום הרבה הרבה נוזלים במזג האוויר הנוכחי. אז 10 כוסות, בואו נתחיל מזה, זה לא רלוונטי. אז כל אחד צריך משהו אחר. לפי ארגון הבריאות העולמי, נשים צריכות כ-2 2.7 ליטר ליום, וגברים 3.4. עכשיו, צריך לשים לב, זה ערך ממוצע בלבד, והערך הזה כולל בתוכו את כל הנוזלים הנספרים. זה אומר, נגיד מלפפון מכיל 90%, אפילו יותר מ-90% נוזלים, כל הירקות והפירות בערך 90% נוזלים, אז אתה צריך לספור אותם, גם את ה-80% נוזלים שיש ביוגורט, גם קפה אפשר לספור, גם השקעות מוגזים, השקעות קלים, מיצים, הכל, את כל הנוזלים האלה אפשר לספור. עכשיו, זה ערך ממוצע, וחשוב לשים לב שלא כל המשקעות המוגזים הם פתרון במקום מים. המשקעות המוגזים מכילים מים, גז, ועוד רשימה ארוכה של כימיקלים שאף אחד מהם לא טוב לבריאות שלנו בלשון המעטה. רובם מזיקים לבריאות. כשמדובר במשקאות קלים, כל הספרייט כוללה עם סוכר, אז הסוכר מזיק מאוד. כשמדובר, הם שותים בחוץ מאחורי הזכוכית, קולה וספרייט ושמחים מזה. לא, מה זה סודה? יפה מאוד. כל הכבוד, אז הם שותים סודה, סליחה, הם מקשיבים לי. אז וכשמדובר במשקאות דיאט, אז רוב הממתיקים מזיקים לבריאות מהסוג המסרטן, ברובם. בוא נגיד לא בכולם, יש איזה שניים שאני לא יכולה להגיד את השם שלהם, אבל הם לא מכילים את הממתיקים המזיקים, תמצאו אותם על ידי קריאת רשימת הרכיבים. אז בוא נגיד שאנחנו ננסה להמעיט במשקאות קלים. איזה משקה מוגז הכי טוב? כמו שפה עושים לנו מאחורי הזכוכית, גם מאירה וגם סתיו, סודה. סודה מכילה רק מים וגז CO2. האם זה הופך את זה ליותר חומצי? כן. האם החומציות מזיקה? לא. שימו לב, מיץ תפוזים יותר חומצי מסודה. הקיבה שלנו מכילה חומצות שהיא פי עשרות, מאות, אלפים אולי אפשר להגיד, יותר חומצית מהסודה ומהמיץ ביחד. סודה זה משקה מרווה ועוזר לנו. אם מישהו שותה כוס מים לפני כל ארוחה, זה כבר עצה טובה להגדיל את כמות הנוזלים, כי זה גם מסביע ועוזר לנו לדיאטה. וכוס סודה לפני ארוחה יכולה לעזור אפילו יותר, כי באופן רגעי, לפחות בגלל הגזים, היא יותר ממלאת. אנחנו עוברים לפינת חקלאי השבוע שלנו על מנגו, שזה פרי אקזוטי מדהים, שמשתלב לנו בהרבה הרבה דרכים בתפריט שלנו, גם פרי טרי כמובן, גם מרכיב עיקרי בשייקים, בגלידות, בסלט אלים זה פצצה, וגם בעוגות פירות. יש לו המון ויטמין A, שחשוב גם למערכת החיסון שלנו, כי הוא מונע כניסת וירוסים לגוף, ואז עוזר לנו למנוע הדבקה בשפעת וקורונה. ויטמין A גם חשוב לראיית לילה, ולהסתגלות של העיניים, לתנאי חושך. כל היתרונות האלה של המנגו לא מתבטלים אם אנחנו נחתוך אותו ונקפיא אותו, ונשמור, וגם אם שומרים את הפרוסות במקרר כמה ימים. אבל כדי ללמוד עוד על המנגו, אז אני רוצה לעלות לשידור את אלקנה, איש ישר, מגדל מנגו. שלום, אתה איתי?
אלקנה בן ישר.
בן ישר, נו, כתוב לי כל פעם משהו אחר, אז אני... סליחה, תודה רבה.
צהריים טובים לך.
צהריים טובים, אלקנה בן ישר. ואיפה אתה מדבר איתנו, באיזה מקום בארץ?
אני ברמת מגשימים, בגולן.
או, מה נשמע שם עכשיו?
כרגע, ברגע זה שקט, אני מקווה שככה ימשיך בהמשך היום.
כן, אתה אומר לי עכשיו, אי אפשר כאילו לדעת, לפני שהיה לכם הזקות.
פה לא היה, היה באזורים אחרים, אבל כן, אצלנו זה און אוף.
יש לך מספיק...
ממשיכים לשמור על שגרה מתוחה.
התרגלנו, אתה אומר, אה? זה נורא גרוע שאנחנו צריכים להתרגל את זה.
צערנו הרב, אני אומר את זה בכאב לב.
כן, ממש ככה.
יש לנו חברים, רק שנפלו לפני, נרצחו לפני כ-10 ימים, מאורטל, וזוג מאורטל, ובפגיעת רקטה, ובהחלט הדברים לא פשוטים.
לא פשוטים בכלל.
אנחנו נאחז בקרקע, נעשה חקלאות, וזה למעשה, נקרא לזה, העמידה הכי חזקה מול מי שקם עלינו.
כן, נכון, תכלס. תגיד, מנגו, אני חייבת להגיד לך שיש לי בחצר 3 עצים, ולהרבה אנשים בשכונה שאני גרה, יש מנגו, אני גרה במרכז, נשמע שהוא יחסית קל לגידול, לא?
נכון ולא נכון.
אוקיי.
מנגו למעשה הוא עץ מצד אחד, קשה, נתפס באדמה, לא מוותר, אבל הוא סובל בקלות רבה ממחסורים, בעיקר מחסור בברזל ואבץ.
מה אתה אומר? אני אקנה ברזל ואבץ ואני אוסיף לאדמה.
יש, אפשר לקנות בחנויות גינון וכדומה.
כן.
ברזל ואבק.
מה מבחינת מים? זה יחסית צריך פחות, אני לא רואה שהוא מפונק מבחינת.
הוא צריך, באופן מסחרי, כדי לקבל יבול מסחרי, בדרך כלל הוא צורך מים בכמויות לא קטנות, ככל עצי הפרי למעשה.
הבנתי.
כמו רוב עצי הפרי הוא זקוק למים, כמובן שיש תנאים יותר טובים, אם הוא גדל באזורים שבהם יש מי תהום זמינים, הוא שולח שורשים לעומק, והוא יודע קצת לחיות עליהם,
כן.
ואם אנחנו מחפשים יבול מסחרי, כלומר כך וכך טון לדונם, אז בסדר, הוא יניב. אבל בהחלט...
תגיד, זה גם יחסית... יחסית מבחינת מזיקים, זה פחות דורש ריסוסים וכזה, או שנדמה לי?
הוא פחות מרוב עצי הפרי הנשירים, אבל כן. מזל יותר מאבוקדו. הוא סובל באביב מקימחון, הפריחה שלו נעשית לבנה, הרבה מאוד אנשים שמגדלים בחצר הבית מנגו, רואים שהפריחה פתאום מקבלת מין קורים לבנים כאלה.
כן, אז שמים למעשה... קודקוד באדמה, ואז אסור לאכול את הפרי לאיזושהי תקופה, לא?
לא, לא, הפרי בסדר גמור, זה קורה בפריחה.
הבנתי.
זה קורה בפריחה.
אוקיי.
אפשר לרסס עוד פעם עם חומרים לא רעילים שנמצאים בחנויות לגינון כנגד כימחון.
כן.
ולפתור את הבעיה ולקבל יבול.
תגיד, רציתי גם לשאול אותך. אני אישית את המנגו שגדלים אצלי בחצר, אני אוכלת עם הקליפה, זה טעים לי. יש איזושהי מניעה לזה?
לא, אם את לא ריססת, אין שום מניעה. גם ריססת, אפשר לשטוף.
כן.
אנחנו לא מרססים בחומרים שבכלל, מתי המנגו בישראל, ככלל, אין כמעט ריסוסים שהם רעילים לאדם.
אוקיי,
אנחנו
מעולה.
אנחנו מטפלים כנגד מחלות, כנגד עוקצים כמו זבובי פירות למיניהם, אבל החומרים האלה, האדם לא רגיש להם,
כן.
ובשטיפה קלה אפשר...
תגיד, יש לי עוד שאלות, אתה כותף את זה כשזה קשיח, נכון? כשהפרי קשיח, ונותן לו להבשיל מחוץ לעץ, נכון?
זה תלוי בסגנון השיווק. יש כאלה שכותפים ומשווקים בשל מהעץ, בעיקר בזה מאיה, זל הכי מפורסם ומבוקש בישראל, זל שהוא טעים מאוד, שהוא נקטף בשל מהעץ, שהוא מתחיל, מה שנקרא, בלשון ה... חקלאים לשבור צבע, להתחיל לקבל גוונים של צהוב אדום.
אוקיי.
Okay. ואז אנחנו כותפים אותו, ועד שהוא מגיע לשוק, למדף, הוא כבר כולו שבר צבע, הוא עדיין...
למה? כמה זמן זה לוקח?
זה יכול לקטור לי באיזה מצב כתבתי, אבל זה בין יום ליומיים, תלוי מה היה מצבו. Mm-hmm. ואז הוא למעשה בשל לחלוטין, אפשר לקנות אותו, אפשר לשמור אותו מספר ימים במקרר,
כן.
ולאכול אותו כאשר הוא קשיח, לא לחכות שהוא יתרקח.
בכללי, אם מנגו אחרי שהוא רך, שמים במקרר, נכון?
מנגו שהוא קשיח?
לא, שהוא רך.
כשהוא רך, תשים בנו שייק. או גלידה. בדרך כלל פחות טעים. כשהוא רך,
הוא פחות טעים. הבנתי, הבנתי.
לא קשה, קשה, לא כמו אבן, אבל בהחלט פרי קשה.
עוד שאלה יש לי אליך, תגיד.
אותו לפלחים, או לכל כן. אחד לפי איך שהוא אוהב לחתוך.
נכון.
הנכדים שלו אוהבים אותו בתור צו, כלומר חותכים מנגו,
כן.
פותחים את זה עם ריבועים לכאן ולכאן,
כן.
ואוכלים מנגו צו.
כן.
אבל כשהוא, הציפה עדיין לא נוזלית, אלא בהחלט קשיחה.
תגיד, עוד משהו, אין לנו בישראל מנגו מחול, נכון? כל מנגו שאני אקנה הוא יהיה מנגו ישראלי?
מה שתקני, עדיין לא ייבאו מנגו לישראל, אני מקווה שגם לא ייבאו.
יופי.
אין מנגו מיובא מישראל.
יופי.
מייחוץ לישראל.
כן.
כל המנגו שאנחנו רואים על המדפים הוא מנגו ישראלי.
מצוין.
בעונה הזאת גם אין כדאיות לייבא מנגו, המנגו נמכר במחירים שווים לכל נפש. ואגב,
כן.
חלק ניכר מהארצות שמגדלות מנגו, בעיקר במזרח אסיה, הן גדלות זנים שממש לא היו טעימים לחייך ישראלי.
מה אתה אומר?
זה אני מטעם, מה שנקרא מנגויסטי, אנחנו קוראים לזה.
אז לקנות בישראל, והעצה שלי זה, שמתי שזה נראה לכם שאתם לא תאכלו טוב ובשל, לקחת, לפרוס לפרוסות ולשים במקפיא, זה החזיק לי אפילו שנתיים אחרי זה שרציתי לכן מזה גלידה או שייק.
נכון, אני בהחלט, אני מרסק אותם.
כן, אפילו
לא. ומשמר אותם בתוך קופסאות,
בדיוק.
כדי להם גלידה או שייק.
בדיוק. יופי, תודה רבה רבה רבה, אלקנה בן ישר, תודה רבה.
תודה, ושיהיה לכולנו עונה טעימה.
עונה טעימה ושקטה ושלום.
ושקטה הכי חשוב.
כן, בדיוק. תודה רבה רבה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, האם ייתכן שספורט מעלה במשקל במקום להוריד אותנו במשקל? אז זה שאלה ששאלו אותי בקורס הדיאטה בפייסבוק, מישהי שהתחילה לעשות ספורט, והיא חושבת שהיא עלתה חצי קילו בגלל שהיא התחילה לעשות ספורט, כי היא שמרה על התפריט. האם זה ייתכן? אז התשובה היא כן, ייתכן שיש תוספת במסת שריר, אבל מה שצריך לזכור זה דבר כזה. בניגוד לצעידה, אם עושים ספורט כוח, אז כוח הוא כן עושה שנבנה שרירים במקומות שונים בגוף. תוספת השרירים הזאת יכולה להעלות את המשקל שלנו בקצת, אבל השרירים הם אלה ששורפים את רוב האנרגיה בגוף. ככל שיש יותר מהם, שורפים יותר במשך היום, גם כשיושבים ולא זזים וגם כשישנים בלילה. ככל שיש לנו יותר שרירים בגוף, נשרוף יותר. נניח, סתם דוגמה, היא העלתה חצי קילו שרירים, אז היא תשרוף שומנים עכשיו, בגלל שיש לה יותר שרירים בגוף, היא תשרוף יותר מהשומן המיותר שלה בגוף, הרבה יותר מהר ותרד במשקל הרבה יותר טוב. אממה, לא מרגישים את זה באופן מיידי, אלא רק אחרי, נניח, חודשיים או שלושה. עכשיו, האם ככל שממשיכים בספורט המשקל עולה מהתוספת הזאת של השרירים? התשובה היא שזה יכול להיות כן, אבל אם נניח אנחנו משאירים את האימון על אותה דרגת קושי, לא מעלים משקלים, לא מוסיפים זמן, אנחנו עושים איזשהו אימון ונשארים על אותו אימון, אז לא יהיה עוד יותר שרירים. אנחנו מוסיפים רק אם אנחנו ממשיכים יותר, אם מוסיפים יותר משקל או יותר זמן או יותר מוסיפים על העצימות של האימון. מה המסקנה לסיום? אם נתקעתם כשהתחלתם לעשות אימוני כוח, ייתכן שזה עקב בניית שריר, אבל לא להתייאש מהעובדה הזאת, להמשיך עם התפריט כי זה ממש משתלם בהמשך התהליך. תוספת מסת השריר עוזרת לנו לשריפת שומנים בצורה משמעותית וכדאית. יש לנו מאזינה על מאזין על הקו. שלום.
שלום.
שלום, שלום.
נדבר משה הבאו, רציתי לשאול אותך שני דברים.
כן.
ראשון, האם חומץ בכבישת ירקות פוגע במרכיבים פרוביוטיים? ומה קורה עם הקימצ'י שמכינים עם חומץ ביחס לפרוביוטיקה? זו השאלה הראשונה.
אוקיי, רק רגע, אז בוא נענה על זה. השאלה השנייה קשורה לעניין או בנושא אחר?
לא, לא, לא.
אז רגע, אז רגע, אז בוא נענה על זה ואז תגיד לי את השאלה השנייה.
כן.
הכבישה של הירקות היא תהליך שבו רוצים שיפעלו חיידקים אנאירובים. אנאירובים זה אומר שאין שם אוויר. ברגע שדוחסים לצנצנת מלא 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 ירקות, שלא יהיה כמעט אוויר בצנצנת, ושמים שם מלח בכמות הדרושה, סוגרים, אין מקום לאוויר, החיידקים האלה מתחילים לפעול, ליצוס, ויוצרים את החומץ הזה שאתה מרגיש, כשאתה אוכל ירקות כבושים. החיידקים האנאירובים האלה, הפרוביוטים, רק שנייה, הם בכמות שאתה לא יכול להתבסס עליה ולהגיד, יופי, אכלתי מלפפון חמוץ בסנדוויץ', אז יש לי מספיק פרוביוטיקה. זה לא בכמות שזה יכול להשפיע על החיידקי מעיים שיש לנו, זה בכמות נורא נורא קטנה. עכשיו, סוג אחר של ירקות מוחמצים, שזה לוקח לא שבועיים לתת לחיידקים אנאירובים ליצוס בשמש עם הצנצנת של המלפפונים על החלון של המטבח, אלא 4 שעות, וזה ככה עושים את הקימצ'י בישראל, לפחות אני לא יודעת במסעדות היפניות, אני לא יודעת איך עושים ביפן, אין לי מושג, אבל אני יכולה להגיד לך, שמים סוכר, שופכים על זה מים רותחים, ועוד מלא 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 חומץ, מחכים כמה שעות שירקות יתרקחו ויספגו קצת מהסוכר וקצת מהמלח וקצת מהחומץ. אם שמת שם תבלינים, הם סופגים כמו נגיד פלפל אנגלי או מה שזה לא יעלה דפנה. ואז אתה אוכל את זה. בזה אין פרוביוטיקה. זה לא שיפעלת חיידקים אנאירובים שתססו. אתה עושה ירקות מוחמצים מהירי הכנה שיש להם טעם מהמם לדעתי, אבל אין להם את היתרון התזונתי של חיידקים שפעלו באופן אנאירובי במשך שבועיים ויצרו את החומץ בעצמם.
כשעושים את זה בשבועיים, זה אומר שתהיה לי כמות יותר גדולה של פרוביוטים, או שזה לא
משנה? כן, לא, זה אומר שאתה הפעלת בכלל את החיידקים האנאירובים.
זאת אומרת ששבועיים זה מה שצריך, תודה
לא, רבה. לא, 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 יכול להיות שזה גם שבוע, גם תלוי בכמות שאתה שם, ובאיזה גודל הצנצנת, ובאיזה רמה של חמיצות אתה רוצה להגיע, אבל הקימצ'י וירקות שעושים בחומץ, זה לא אותו תהליך, זה משהו אחר.
כן, כן, אני הבא.
כן, אוקיי. כן, זה לא חייב להיות שבועיים, זה יכול להיות שבוע, או אני לא יודעת כמה, לפי הכמות שאתה עושה.
אני מחפש בריאות בגלל זה שעד.
הבנתי, אבל זה לא רע לאכול ירקות בחומץ, זה בתור גיוון לפעמים.
כן, כן, אוכל, כן, טעים.
כן, טעים.
עכשיו רציתי לשאול משהו, אני אני מגדל מורינגה בחצר.
אוקיי, גם אני כמעט התפתיתי, כמעט קניתי עץ גם.
דווקא עץ, אני יכול להביא לך זרעים, אבל לא משנה. עלי מורינגה, עלי מורינגה טריים.
כן.
איזושהי כמות צריכה יומית מומלצת.
לא, תשמע, תשמע, שנייה הרגע זה. אני אגיד לך מה, מרוב שממציאים לנו כל מיני עצים נדירים, עם עלים מיוחדים, וכל מיני צמחים שכמעט שאין אותם, ו... עושים מהם איזה רעש כזה, בז תקשורתי גדול, שזה איזשהו צמח מרפא שירפא את כל המחלות, אז אנשים שוכחים שיש לנו את כל הוויטמינים ונוגדי החמצון ומינרלים, נוגדי החמצון כמו סלניום שהוא נוגד החמצון, את כל זה יש לנו גם בירקות הרגילים שלנו. בחסה יש כמות נוגדי חמצון כמו בקייל למשל, שבעבר נחשב לירק על, ובמלפפון ובגווניה ובפלפל ובדברים הרגילים שאתה קונה. אנחנו לא יכולים להחליט על איזשהו צמח שפתאום מצאו בו נוגדי חמצון, אז אני חושבת שעד עכשיו מה שהוכח חד משמעית שמכיל חומרים מיוחדים שמשפיעים על הגוף זה המריחואנה, ההמפ, ששם אתה יודע את ההשפעה של זה הבריאות, אבל שאר העלים והדברים האלה, זה יכול להיות נחמד, אבל אין איזה המלצה לשלב את זה בכלל, באופן כללי. אנשים יכולים להיות מאוד בריאים בלי לשלב את זה אפילו יום אחד, ואנשים אחרים יכולים להיות מאוד חולים, גם אם הם משלבים את זה, אבל ממשיכים לאכול קרואסון, שניצל, בורקס, צ'יפס, אורז לבן, קמח לבן, ודגני בוקר עם אחוז סוכר גבוה ושומן מתועס. אז הרעיון הוא לאכול תזונה נכונה, ולא להתחיל לחפש את הצמחי מרפא הטרנדים שכל פעם משתנים. ומורינג הזה אחד מהם לצערי. אין המלצה לשלב את זה בתפריט, אין שום המלצה.
זה לא בא במקום, זה תוספת לסלט.
אבל אין המלצה לשלב את זה, אני לא יכולה להגיד לך כמה. אתה רוצה תשים, אתה לא רוצה, אל תשים, אני מבטיחה לך שזה תתי אותו דבר בריא. את, כאילו, אין המלצה לשלב, אין המלצה על כמות לשלב, כי אין המלצה. אין המלצה כזאת.
את יודעת להגיד, עם כל כך הרבה בז, וכל כך הרבה סיפורים, שיש באינטרנט בעיקר, אף אחד לא עשה מחקר, אין מחקרים על זה בכלל?
להגיד לך שראיתי מחקר מדעי שהוא בוצע במשך שנים ובדק את ההשפעה של תוספת של מורינגה על הבריאות האנשים? לא. ראיתי לך מחקרים ממומנים? כן.
לא, זה מעניין.
אתה לא יכול לדעת את זה, אבל אתה קורא, אתה כותב חמור, אתה כותב בגוגל מה שאתה רוצה למצוא, אתה כותב מורינגה, יתרונות בריאותיים, ברור שיקפוץ לך כל מיני שטויות שהמציאו בשביל שתקנה.
נכון.
אז לפחות אתה לא קונה את התכשירים היקרים וקנית עץ. יופי, זה קודם כל כל הכבוד.
כן, בסדר, רמור. אוקיי, אני מודה לך מאוד.
אני גם לך, תודה רבה, שאלות מצוינות, שתהיה שבת שלום. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, שלום, מאיה. דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך תודה על התוכנית המאמנת שלך.
תודה רבה, תודה רבה. הקול שלך מאוד מוכר לי.
נכון, ודבר שני, באמת אני רוצה לשאול אותך משהו שבאמת... על דברים שאת אמרת, וזה די הציק לי, וזה מדובר על לא, הציק ברמה חיובית, זה מדובר על האבקת חלבון, ששאלתי אותך, ואז באמת המלצת על הווי, על המגבינה וזה, ואמרת, אבל מצד שני צריך גם לגוון, זאת אומרת, את החלבון, והשאלה שלי... רגע, אז רק אני אסיים עם
זה.
מאחר, ואני הבנתי ממך שאנחנו מדברים על חלבון מלא, אז למה בעצם אני חייבת לגוון?
אני אגיד לך.
כי דיברת על הבשר, הבשר יש בו ברזל, והברזל נפלת במקורות אחרים.
כמו?
אני אם אני אתייחס רק לתקום של החלבון.
מאיפה את מקבלת ברזל? אני רוצה לדעת.
מירקות ירוקים,
לא תקבלי מספיק מירקות.
לא יודעת מה, מכבד, לא יודעת.
כבד זה חלבון, אנחנו מתייחסים לזה חלבון, אז כן גוונת את החלבון. אז תשמעי, ככה. יש לנו טבלאות, עם המלצות, מה לצרוך. ההמלצות האלה מדברות איתך על חלבון, ואז הן כותבות לך ויטמין A, B, ויטמין C, ויטמין D, ברזל, כמו שאת אמרת, אבץ, סלניום, מנגן, מוליבדן וכל מיני אחרים. הטבלאות האלה מכילות נגיד, סתם דוגמה, רשימה של 30 דברים שבדקו כמה צריך, ואת יודעת כמה את צריכה, ותיאורטית את יכולה לבדוק אם את אכלת חלבון מימי גבינה בלבד, אם קיבלת את הברזל ממקום אחר, אם קיבלת ויטמין נגיד B12 ממקום אחר, נניח, ואז את אומרת, יופי, אני בסדר. העניין הוא שלא חישבו את הכל, ולא בדקו את הכל, והשלושים דברים האלה, נניח שיש 30, אני חושבת שיש פחות, אבל נגיד שיש 30 דברים שחשבו ובדקו כמה גוף האדם צריך, זה לא כולל את הכל. הרעיון הוא לאכול אוכל מגוון ככל האפשר, וברגע שאת אוכלת אוכל מגוון, רוב הסיכויים שהגוף שלך יקבל את מה שהוא צריך. ברגע שאת מתמקדת בסוג ספציפי מסוים, רוב הסיכויים שיהיה חסר לך. אנשים, סתם דוגמה, יכולים להגיד לי, אוקיי, אז אני אוכלת רק חטיף חלבון, אבל אוקיי, בחטיף חלבון אין ויטמין C, אז את יכולה להגיד לי, אוקיי, אז אני קיבלתי ויטמין C, כי אכלתי גם, אני אוסיף ירקות ופירות. אז מאיפה, בואי נבדוק אם יש לך שמה ב-12, אז את אומרת, אוקיי, בדקתי, ואז בדקת ברזל, אבל מה עם דברים אחרים? את לא יכולה לדעת, ולכן לא נתקעים על אותו דבר כל היום, וחשוב לגוון, אז זה לא רק ברזל, נכון שבבשר יש ברזל, אבל גם, את נותנת לי דוגמה לא טובה, ברזל בדרך כלל יימצא במנות חלבון, שזה יכול להיות חלבון צמחי כמו קטניות, גרגרי חומוס, עדשים, אפונה, בוא נגיד זה, ה-B12 יהיה לך גם כן בחלבונים אחרים, אז את לא יכולה, את יכולה, אם את חושבת שאת מקבלת את כל השאר, אבל הרעיון הטוב ביותר לתזונה הנכונה, זה לגוון ולא להתקע על אותו סוג כל הזמן. אני בקורס דיאטה שלי בפייסבוק, הרבה פעמים מבקשת מהאנשים, תרשמו לי שיעורי בית מה אתם אוכלים. הייתה שם מישהי, שאוכלת מספיק חלבון, אבל זה מיוגורט חלבון, 3 פעמים ביום, ומתי שזה לא היוגורט חלבון, אז זה איזושהי גבינה. ואני כל הזמן אומרת לה, אתה צריכה לגוון, זה לא רק, אוקיי, היוגורט נחמד, אבל יש עוד דברים שאין לך ביוגורט. אין שם מספיק אבץ, אין שם מספיק ב-12, אין שם מספיק הרבה דברים אחרים. חייבים בשביל שיהיה לך את הכל יותר בסיכוי גבוה, לגוון. זאת הסיבה. אם את רוצה...
אנשים צמחונים שאין להם את הבשר...
הצמחונות זה לא בעיה מבחינת גיוון.
מה? סויה וקטניות ודגנים?
סויה וקטניות וביצה זה טוב לצמחונים, בדיוק כמו שתאכלת את האבקת חלבון הזאת, שזה מצוין גם, סוגי גבינות שונים. שנותנים לך...
אז השאלה, אוקיי, מה המקסימום של אבקת חלבון שאת יכולה להשתמש, נגיד...
אין מקסימום, אני לא יודעת להגיד לך אצלך ספציפית, אבל שוב אני חוזרת, האבקת חלבון יכולה לעזור למקרה שחסר לך חלבון, אם את רוצה להתמקד רק באבקת חלבון ולא לאכול שום דבר אחר, אני משערת ששלושה סקופים זה יהיה בסדר גמור, ומעבר לזה לא צריך שום דבר, אבל אם את אוכלי 3 סקופים של אבקת חלבון, כלומר 75 גרם חלבון, ועוד 3 יוגורטים חלבון, ועוד בנת בשר או דג, ועוד חביתה משלוש ביצים, אז את חד משמעית הגעת לכמות שהיא יותר מדי.
נכון.
יופי. אז
הבנתי, אתה... הבנתי.
יופי. תודה רבה. היום בפינת המחקר שלנו, האם דילוג על ארוחת בוקר מגדיל סיכון למחלות כמו סוכרת? אז ארוחת בוקר נחשבת לארוחה החשובה ביותר במשך היום, הרבה מאוד שנים כבר, גם במסגרת ההמלצות של הרמב״ם, אבל בוצעו הרבה מחקרים שמראים גם ככה וגם ככה. מצד אחד, מחקרים שהראו שדילוג על ארוחת בוקר בריאה יכולה לגרום לנשנושים במשך כל היום ולהשמנה, אבל מצד שני, הראו מחקרים שמראים שאופס, אולי לא בטוח. וגם אני דוגלת בשיטה שהכי טוב זה להקשיב לגוף. אם הגוף מוטט על רעב בבוקר, ברור לאכול. אבל אם הוא לא מוטט על רעב, עולה השאלה, האם אנחנו צריכים לאכול בכוח, בלי להיות רעבים, ואולי זה אפילו יעשה לנו כאב בטן, רק כי כתוב ככה באיזשהו מקום. אז בוצע לאחרונה מחקר שפורסם בערכון המדעי לתזונה קלינית, ובדקו בו המון אנשים, 3,747 אנשים, אם להיות מדויקת, הם בדקו האם הדילוג על ארוחת בוקר משפיע להם על בדיקות הדם ועל סוכרת. אוקיי? וגם הם אמרו, בוא נבדוק מה זה בכלל ארוחת בוקר, צריך לאכול איזה שעה אחרי שקמים, אולי ב-9 או 10 זה גם נחשב לארוחת בוקר, אז הם בדקו את כל זה. הם נתנו לאנשים אלה, בגיל 65 ומעלה, שאלון תזונתי, בדקו האם הם אוכלים ארוחת בוקר באופן קבוע ובאיזה שעה. ואז ישבו את התוצאות של השאלון הזה לבדיקות דם שלהם, למצב הרפואי שלהם. עכשיו שימו לב לתוצאות. אכילת בוקר באופן קבוע, כל יום, באותה שעה, לא הפחית את הסיכון לסוכרת. אוקיי? בהשוואה לאנשים שלא אכלו ארוחה כזאת. מה עוד הסתבר? שאנשים שהיה להם בבדיקות דם סוכר קצת גבוה, אבל הם אכלו ארוחת בוקר מאוחרת אחרי 9, היה להם פחות סיכון לפתח סוכרת. כלומר, אם תדלגו על ארוחת בוקר, אתם לא מגדילים לכם את הסיכון לבעיות רפואיות, בכיוון של סוכרת, ואם אתם דוחים קצת את ארוחת הבוקר, ייתכן שזה אפילו יותר טוב מהבחינה הזאת. המסקנה שלנו פה בתוכנית הזאת, אין חוק אחד שמתאים לכולם. תקשיבו לגוף, זה הכי חשוב. אחרי הפרסומות, נדבר על למה אחרי ארוחת צהריים תמיד רוצים משהו מתוק, ומה הפתרון, ויהיה לנו מתכון של שולי מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, עוגיות, קמח שקדים ותמרים, שני רכיבים בלבד, שווה לכם להישאר איתי. תודה שנשארתם איתי, ובפינת טוב לדעת, למה אחרי ארוחת צהריים תמיד רוצים משהו מתוק? ומה הפתרון? אז זו עוד שאלה ששאלו אותי בקורס הדיאטה בפייסבוק. מה עושים עם החשק למתוק אחרי הארוחה? מה אפשר לאכול בלי להרוס את הדיאטה? אז קודם כל בואו נבין למה יש לנו את החשק למתוק הזה. ארוחות גדולות וכבדות, קשות לעיכול כאלה, תחשבו על זה שהקיבה צריכה לעכל את האוכל, ללוש, לפריש חומצות, לפריש אנזימים. זה תהליך שלוקח המון 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 אנרגיה. הגוף מזרים הרבה דם לכיוון מערכת העיכול, עד כדי כך הוא משקיע אנרגיה בפעילות עיכול הזאת, שלפי חלק מהמחקרים, אנחנו משקיעים, שימו לב, 20% מהקלוריות שאכלנו רק בעיכול של אותו אוכל. נגיד סתם דוגמה, אם הארוחה הייתה 500 קלוריות, ארוחה כבדה, נגיד, אז 100 קלוריות מתוך ה-500 האלה, זה רק בשביל לעכל את מה שאכלנו. זה המון. עכשיו, התהליך הזה הוא תהליך שהוא טיפלה מעייף אותנו, כאילו הכמות האנרגיה היחסית למוח פוחתת. אנחנו מרגישים קצת עייפות, קצת נמנום אחרי ארוחה כזאת כבדה, ואז בלי לשים לב ובלי להתכוון לזה, אנחנו רוצים יותר מתוק. כי מה זה מתוק בעצם? אנרגיה ממש זמינה, מהירה, לא צריך להקל את זה, לא לשקיע אנרגיה בעיכול. זה נספג מאוד מאוד מהר, מקפיץ את רמות הסוכר בדם, למוח מגיע דם עם רמות סוכר גבוהות, וזה נותן לנו מהר אנרגיה. בלי לשים לב, אנחנו רוצים מתוק. אז מה עושים? קודם כל, כמובן, להקטין טיפת הארוחה, אם אפשר, שהיא לא תהיה כזאת גדולה וקשה לעיכול. אתם יכולים לשים לב שהרי ארוחה חמה, בהמשך לפינה בתחילת התוכנית על המים, אחרי ארוחה חמה, אנחנו גם יותר עייפים מאשר אחרי ארוחה של סלט וחזה עוף או ביצה או משהו כזה. הדבר השני, מה הבעיה? לפצל את ארוחת הביניים שלנו של 4. חצי ממנה, מיד אחרי ארוחת הצהריים, ועוד חצי ב-4 יחד עם הקפה. למשל, אם זה שורה או שתיים של שוקולד, קחו שתי קוביות מיד אחרי האוכל, ועוד שתי קוביות עם הקפה אחרי הצהריים. או למשל, נגיד עם ארוחת ביניים שלנו, זה 4 ארטיקים דיאטטיים, אז 2 לאכול אחרי ארוחת צהריים מיד, ועוד 2 ב-4. כל דבר אפשר לפצל. אם זה 2, נגיד, אם מישהו אוכל את הדבר הזה, אוראו, 1 אחרי האוכל, ועוד 1 עם הקפה ב-4. אפשר לפצל. אז זה גם סוג של פתרון. אם יש לכם עוד רעיונות, מוזמנים לכתוב בדף הפייסבוק של הרדיו, תחת ה... תגובות של השידור החי. ויש לנו מאזין על הקו. שלום.
היי, שלום, היום, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר. רציתי לשאול שני שאלות קטנות.
כן.
שאלה ראשונה, אני ראיתי, זכור לי על תפוח אדמה, אבל כנראה ראיתי את זה על עוד דברים. כל מיני דברים שאי אפשר לאכול חי, שצריך לבשל.
על מה ראית עוד?
לא, אז אני אומר, וראיתי שיש בזה ויטמין C. עכשיו, איך זה עובד בדיוק? זה נספג, זה לא נספג?
זה שאלה מצוינת. הרי
הויטמין C נאבד בבישול.
נכון, בהחלט. אז אתה צודק לגמרי, והשאלה מעולה. אז בוא נתחיל מזה שבאמת יש דברים שלא כדאי לאכול אותם טריים, כי הבישול בעצם מפרק לנו חומרים שגם מפחיתים זמינות של דברים אחרים חשובים, וגם מתחיל כאילו את תהליך העיכול, והרבה דברים קורים בבישול, שבחלק מהמקרים זה חשוב לבשל או להפות או לחמם בדרך אחרת לפני שאוכלים, ואתה צודק. אז מה שקורה זה שהדברים האלו הספציפיים שחייבים לבשל לפני שאוכלים, כמו למשל או לטגן, או לא משנה מה שזה לא יהיה, תפוח אדמה, אז אנחנו לא מתייחסים אליו כמקור לויטמין C בתזונה שלנו. גם ירקות מבושלים, נגיד, או ירקות אנטיפסטי בתנור, בפלפל דומי יהיה מלא, יש מלא 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 ויטמין C, אני יודעת מה עוד שמים בתנור, בברוקולי יש מלא ויטמין C, אז אנחנו, אם אנחנו מבשלים את זה, אפילו
ש... אין שום משמעות לזה שיש ויטמין C בתפוח אדמה.
נכון. לא, אני אגיד לך, יש משמעות אם אתה עושה מזה צ'יפס, שאני לא ממליצה על צ'יפס, אבל צ'יפס זה חימום קצר, זה לא הורס את כל הויטמין C. אבל אני אומרת כזה דבר, אל תתייחס לזה כמקור לויטמין C, בשביל לקבל את הויטמין C, תשלב עוד קצת ירקות טריים בתפריט, וזה לא בעיה להגיע לכמות ויטמין C שצריך, למשל, אם אתה צריך 75 מיליגרם ויטמין C, תדע שבפלפל אדום תרי יש 300, זאת אומרת, אם אתה פותר את הבעיה, תאכל כמה תפוחי אדמה מבושלים שאתה רוצה, כאילו לא בקטע של קלוריות מבחינת הויטמינים, ואז תוסיף רבע פלפל אדום בארוחה וקיבלת את הויטמין C, או שתי עגבניות זה כבר מעל ה-75 מיליגרם שצריך. זה לא בעיה לקבל ויטמין C, פשוט לא לספור את הדברים המחוממים בתור מקור לויטמין C, זה הכי קל ככה בדרך הזאת.
הבנתי. עכשיו דבר שני,
כן.
רציתי לדעת, נניח שאוכלים דג או בשר, או דג או בשר בעיקרון, יש הבדל מבחינה בריאותית אם אוכלים אותו נע, לא מבושל, או אם אוכלים אותו מבושל? אני לא מדבר מבחינת חיידקים וכאלה.
כן.
אני מדבר נטו מבחינת הערכים התזונתיים, המינרלים, הויטמינים.
פה במקרה הזה זה בעיקר החיידקים.
הבנתי, אז מבחינת
חלבון, ויטמינים, מינרלים,
זה אותו דבר?
כן, 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 אפילו אולי יותר טוב במקרים מסוימים, אבל אנחנו מעדיפים לאכול את זה אחרי שזה צלוי או אפוי במידה מסוימת. אני אגיד לך, בבשר אין לנו ויטמין C שמתפרק בחום. מה שיש בבשר זה דברים שהם חשובים לנו, זה דברים שלא קורה להם כלום בצליה ובאפייה, או בוא נגיד, כמעט לא קורה להם כלום, קורה להם קצת. יש לנו שם את החלבונים, יש לנו נגיד ויטמינים B, שהם מאוד מאוד עמידים לחום, כולל B12 וכו'. אז זה, השיקול הוא בעיקר החשיפה לחיידקים שיכולים לעשות לנו נזק בריאותי.
בסדר, תודה רבה, מאיה.
תודה רבה לך, תודה רבה. תודה. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום וברכה.
שלום, שלום. שלום,
דוקטור מאיה. שמי רחלי, והשאלה שלי,
כן,
היא האם בתבלין סומק יש מלח?
לא. לא, בתבלין שהוא מכיל רק סומק, אני לא יודעת, יכול להיות שיש כאלה שמרבבים את זה כבר עם מלח ומוכרים לך את זה בתערוב ותבלינים, ואז כן, אבל אם את קונה משהו שזה רק סומק, אז לא, וזה דווקא דרך טובה להפחית את כמות המלח בתזונה. כמו, אני אגיד לך כמו מה, הטעם שלו הוא טיפה חמוץ, נכון?
נכון.
ויש לנו אותו דבר, משהו שהוא נקרא מלח לימון, אבל המלח לימון, זה לא מכיל מלח בכלל, וזה, כאילו זה בלי הנטרן הכלורי בכלל, וזה משדרג לנו את הטעם, נותן לנו טיפה טעם לימוני, ואין עם זה בעיה בריאותית כמובן, אפילו שיש כאלה שמשתמשים בזה חומר ניקוי, אבל הסומק הוא נותן לנו את אותה...
זה חומצי אבל, המלח לימון? הוא חומצי?
השאלה היא לא כל כך רלוונטית, כי התוחלת סלט שנגיד העגבניה בה היא הכמות, החומצה שיש בעגבניה אחת, זה הרבה יותר ממה שתשימי בטיפת אבלין.
נכון,
נכון. ואנחנו לא מתייחסים לחומציות של העגבניה גם כן, בתוך חיסרון אני חייבת להגיד את זה. אז את יכולה להוסיף את זה, וגם הסומק מוסיף, ובכלל באופן כללי, שימוש בתבלינים מהסוג הזה, יכול להפחית את כמות המלח שצורכים, ולכן כדאי להוסיף תבלינים כאלה. אני פעם אכלתי באיזושהי מסעדה, סלט, לא בדיוק סלט, זה כאילו שמו את זה במנות הראשונות, רק בצל, אני לא זוכרת איזה בצל סגול או לבן, חתוך דק 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 עם סומק, וזהו, וזה היה טעים, תשמעי, פצצה. רק כן, זה. נכון. כן, כדאי להוסיף כן. את זה, זה מפחית צריכת מלח וזה מצוין.
תודה רבה.
תודה רבה רבה לך. יש לנו עוד מאזינה, שלום.
הלו.
כן.
שלום, שמי דינה, אני בת 27.
כן.
רציתי לשאול לגבי כבד שומני.
אוקיי.
אני בפסח גיליתי את הלחם קוטג' ועשיתי אותו עם קמח ללא גלוטן.
שנייה. את התחלת עם כבד ג'ומני ואז עברת ללחם קוטג'?
אז אני רוצה לשאול אם הקוטג' דברי חלב אני...
שנייה, רגע. מה זה לחם קוטג'?
זה קוטג' פלוס ביצים, פלוס קמח.
איזה קמח?
לא משנה איזה קמח, אפשר לתת זה גם קמח רגיל.
כמה קמח?
אני לא זוכרת.
כוס?
כף? כוס, שניים. השאלה שלי לגבי הדברי חלב. אם הקוטג' הזה...
לא, רגע, שאלה לא נכונה. כבד שומני זה מפחממות. קמח לא משנה איזה תקחי, זה לא טוב לך לכבד שומני.
גם ללא גלוטן?
מה זה משנה גלוטן או לא? זה פחממה. גלוטן לא משנה לנו.
אוקיי.
את בכבד שומני צריכה להפריט פחממות. יודעת כמה אנשים אני מכירה, שהוא במשקל בערך תקין, בוא נגיד ככה, יצא להם כבד שומני, הפסיקו לאכול פחממות לשלושה שבועות, עשו עוד פעם את הבדיקה, ויצא להם די יותר טובה, הבדיקות בהרבה. ואם הם ירדו אפילו 3-4-5 קילו, עוד יותר טוב הבדיקות.
הקטע שלי הוא לא לרדת במשקל.
הגלוטן לא משנה אז, הגלוטן חסר משמעות. גלוטן זה חלבון שיש בחיטה. את יכולה להפחית את הגלוטן לחלוטין, ועדיין יהיה לך תפריט רע מאוד, שעתיר בפחממות ריקות, עם קמח אורז לבן, וקמח תפוח אדמה לבן, וקמח תירס לבן, וכל הוואפלים ללא גלוטן, והעוגיות ללא גלוטן, מה את חושבת שיש בזה משהו בריא? ממש לא. ויש ג'חנו ללא גלוטן, עם טונות מרגרינה וקמח...
נכון.
נו, אז מה הקשר ללא גלוטן? לא קשור ללא גלוטן. את רוצה, יכול להיות שהלחם שלך יותר טוב, זה נשמע כמו הוגה כזה, לא בדיוק לחם, אבל יכול להיות שזה יותר טוב, אבל אז, אם את רוצה, קודם כל, לחם מקמח מלא, לא אכפת לי איזה, ואת לא תמצאי קמח מלא ללא גלוטן, זה, בוא נגיד, אם כן, אז זה קשה מאוד, אז תקחי קמח מלא, קמח שיפון מלא, או קמח חיטה מלא, או קמח שיבולת שועל מלא.
קוסמין מלא גם?
קוסמין מלא, זה אותו דבר כמו קמח חיטה רגיל מלא, אולי קמח שקדים, זה יכול להיות להקטין את הפחממות, אם זה יצא. אני לא יודעת אם זה יצא. כן, את יודעת מה, אם יש קמח גלוטן שם, ללא גלוטן, אז קמח קדים זה יהיה לך מכל הבחינות. זה יעשה לך שזה יהיה יותר חלבון, אבל באופן כללי בתפריט, את לא יכולה עכשיו להסתכל על משהו אחד שאת אוכלת ולהגיד, זה ישפר לי את התפריט. לא, את צריכה באופן כללי להפחית פחממות.
אוקיי, אז זאת אומרת, אם אני עושה את זה מקמח קדים, אז הקוטג' לא כל כך...
לא, מה הקשר קוטג', לא הקוטג' ולא הביצים.
כי אמרו לי דברי חלב,
לא.
הם עושים גורמים לשומן, כבד שומני.
אני לא יודעת מי אמר.
זה לא רק זה, את אומרת שזה מפחממות.
כן.
אוקיי.
חד משמעית, אבל את רוצה, עכשיו, בהפחתת פחממות, זה הפחתת כל הפחממות. את רוצה להגיד לי באופן
כללי? אני צריכה למצוא לי לחם, אני צריכה למצוא כאילו לחם בלי קמח, רק קמח, את אומרת קמח מלא זה טוב.
כן, אבל גם אז בכמות לא גדולה, גם לא פירות חופשי, כל הפחממות צריך להפחית לאורז, תאכלת אורז?
לא, אני משתדלת קינוע.
פסטה, קינוע זה פחממה, קוסמת פחממה, זה פחממות טובות, אבל צריכה טיפונת להפחית טיפה. להגדיל את החלבון, להפחית טיפה פחממות.
כן, אני משתדלת בצהריים לאכול סלט עם עוף או...
טוב מאוד, מה בערב?
בערב אני כמעט
הולכת
אולי
מעדן, יוגורט
כזה של...
בסדר, יופי, נשמע לי בסדר גמור. הלחם לא קשור, והקוטג' בלחם לא קשור גם, תנסי להפחית את ה... לשנות את הקמח ל... אם זה יצא טוב, אם קמח שקדים, אז תשלחי לי תמונה ויהיה לנו המצאה של מתכון חדש, נשתף את כולם.
אין בעיה.
יופי.
תודה רבה.
תודה רבה רבה לך. אוקיי, הגענו כמעט לסיום, אני רוצה אם אפשר לעלות שאלה מהפייסבוק שהגיעה. על חרדל, האם חרדל משפר לנו את המטאבוליזם? אז באמת אני בדקתי כמה מחקרים על חרדל, שבדקו האם זה נכון שאכילת חרדל גורמת לנו לשרוף יותר קלוריות ויותר שומן, כי לחרדל יש איזושהי השפעה על כמה אנזימים שקשורים למטאבוליזם. אז במחקרים האלה נמצא של תוספת של חרדל, כמו שהוא כתבלין, או כאילו בממרח חרדל, או תוספת של כמוסות עם התמצית חרדל, לא עזרה לשיפור המטאבוליזם. אבל אני חייבת להגיד, חרדל הוא תבלין שהוא קיים בסוגים רבים בעולם, יש לנו את החרדל דיג'ון, יש לנו חרדל מצרפת, יש לנו מקומות אחרים, הם שונים בחריפות שלהם. החריפות לא עוזרת לנו לשריפת קלורית מוגברת, אבל זה עוזר להפחית מלח כתבלין, זה משדרג לנו את הסנדוויצ'ים, זה משדרג סלט, זה משדרג הרבה דברים אחרים, כדאי להוסיף חרדל, יש כאלה תכשיר, מוצרים שגם לא מכילים כמעט קלוריות, וזה דווקא נחמד מאוד. אוקיי, מתכון עוגיות קמח שקדים ותמרים, משני רכיבים בלבד של שולי, מתכון נוסף מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק. שימו לב, שני מצרכים בלבד. אתם יכולים להכפיל כמויות למה שאני אמרתי. כוס קמח שקדים, שבעה תמרים, מג'הול, זהו. אפשר להוסיף קינמון. עכשיו, את כל זה מוחים, מערבבים בידיים, מספר דקות עד שנוצר מעין בצק רך כזה, מחלקים ל-14 כדורים. מוחים טיפה, אפשר לעשות כזה עם הפטיש של השניצל, אז יצא קישוט, כמו ששולי עשתה. ואופים כ-12 עד 14 דקות ב-170 מעלות. יצא לי כמעט 100 קלוריות לעוגיה אחת. המתכון והתמונה יהיו בדף הפייסבוק של הרדיו בהמשך השבת. תודה לכל מי שעלה לשידור, תודה לכל מי שהאזין ולכל מי שצפה והשתתף בפייסבוק, תודה למאיר הפרץ, לסתיו קורנס, למיכל קדוש ולאליעזר בן יהודה. תודה גם לאלקנה בן ישר מגדל המנגו שעלה לשידור. אני מאחלת לכולם שבת, שלום ובריאות.